יום חמישי לפרשת כי תבוא, זה פרק כ"ז, פסוק י"א. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין. מסביר רש"י, לברך את העם, מה הכוונה לברך את העם? אומר רש"י, כדאיתא במסכת סוטה. הגמרא במסכת סוטה מתארת לנו את כל המהלך שהיה באותו הזדמנות. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ויש לנו את השמות של השישה שבטים פה בפסוק י"ב, ושישה לראש הר עיבל, זה נראה עוד מעט בפסוק י"ג, והכהנים והלוויים והארון למטה באמצע. בין שני הערים היו הכהנים, הלוויים והארון הברית. כאן מיד יש לנו דבר שחייבים להסביר, הרי כמובן בעובריכם את הירדן, כתוב בפסוק. עכשיו יש כאן לכאורה שאלה שנשאלת, אנחנו אומרים כרגע שהלוויים, הכהנים הלוויים היו למטה באמצע, מה למדנו בפסוק עצמו, בפסוק י"ב? מי יהיה על הר גריזים? שמעון ולוי ויהודה. אז לוי היה על ההר, אז איפה לוי היה? על ההר או למטה? אז הגמרא כבר בתוספתא מדברים על העניין הזה ואומרים שיש בשבט לוי שתי קבוצות, יש את הזקנים של שבט לוי ויש את כללות השבט. זקני השבט, זקני הכהנים וזקני הלוויים היו למטה, וכל שאר השבט היו למעלה. הלאה, נמשיך לקרוא את דברי רש"י. הפכו לוויים פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה. הלוויים שהיו למטה עם הכהנים שהיו למטה, הם פנו עם הפנים לכיוון הר גריזים והתחילו לומר את י"א ברכות על עם ישראל. מה שנאמר בפסוק עצמו, אלה יעמדו לברך את העם, שאפשר להבין מזה כאילו שהשישה שבטים עצמם שעומדים על הר גריזים הם אלה שמברכים את העם, אין הכוונה שהלוויים הם אלה שמברכים, כי נראה עוד מעט במפורש שהפסוק יגיד, שנקרא בפסוק י"א, כתוב וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל. הלוויים הם אלה שמדברים. אלא מה הכוונה לברך את העם? שמכיוון שהברכה שמברכים היא כאשר הלוויים פונים לכיוון הר גריזים, לכן זה נקרא שהשבטים האלה עומדים על הר גריזים והמטרה היא לברך את העם, אבל לא שהם עצמם אומרים את הברכה. מה הם הברכות שהם אומרים? אומר רש"י, בפסוק אין לנו את רשימת הברכות, בפסוק יש לנו רק את רשימת הקללות. מה הם הברכות? אז רש"י אומר, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגומר. זה כנגד כל מילה שכתובה בהמשך כארור, אז בעצם קודם כל פתחו ואמרו את זה כברוך. ואילו ואילו עונים אמן. בזמן שהלוויים שנמצאים למטה אומרים את הברוך, אז אילו ואילו, מה זה אילו ואילו? גם אלה שהיו על הגריזים, גם אלה שהיו על הריבל, אמרו אמן. ולאחר מכן, אחרי שסיימו לומר את כל רשימת הברוך, חזרו והפכו פניהם כלפי הר עיבל, אז הלוויים שנמצאים למטה פונים עם הפנים לצד של הר עיבל, ופתחו בקללה ואומרים, ארור האיש אשר יעשה פסל וגומר. וכן כולם אומרים את כל הרשימה של הארורים, עד ארור אשר לא יקים, וגם אז אלו ואלו עונים אמן. למה בכל אופן בתורה לא כתוב את רשימה של הברכות? כתוב בתורה רק את רשימה של הקללות. אז אחד ההסברים שכתוב על כך, שאם בתורה היה כתוב את כל רשימת הברכות, אז אלה שהם נקראים פושעים יגידו, מספיק שאנחנו עושים דבר אחד, אומרים עלינו ברוך, לא צריך לעשות הכל. אז אמרו, את הברוך במפורש לא כתוב בתורה, שלא יוכלו להתעלות בזה אלה שעוברים על הכל וישירו רק אחד ויגידו אמרו עלינו ברוך. לעומת אותה ארור כן כתוב, שאם אדם עובר רק על אחד הוא כבר ידע שכתוב עליו את הביטוי ארור, לכן זה כתוב במפורש רק את הארור, ואת הברוך כתוב רק בדרך הבנה שזה כלול בזה. פסוק י"ג, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. וענו הלוויים, ואמרו אל כל איש ישראל קול רם. זה הלוויים שעומדים למטה, הם אומרים, מה הם אומרים בקול רם? עכשיו יש את כל רשימת הארורים. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה, תועבת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אבי ואמו, ואמר כל העם אמן. מסביר רש"י מה זה נקרא מקלה אביו, מזלזל. פירוש המילה מקלה זה משון זלזול, לשון, מביא רש"י הוכחה, כמו שהפסוק אומר ונקלה אחיך, למדנו את זה כבר לגבי המלכות, כתוב שם ונקלה אחיך לעיניך, ונקלה זה מלשון זלזול. פסוק י' ז', ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. אומר רש"י משיג גבול, מה הכוונה? מחזירו לאחוריו, הוא לוקח את הגבול שלו, שם אותו אחורה, זאת אומרת לתוך השטח של חברו, וגונב את הקרקע. לשון והושג אחור, כמו שכתוב בספר ישעיהו. פסוק י"ח, ארור משגה עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. אומר רש"י משגה עיוור, אין הכוונה בדווקא לעיוור כפשוטו שאינו רואה ומישהו נותן לו מכשול שהוא ייפול, אלא אסומה בדבר. אדם שבנושא מסוים הוא לא מבין, הוא מסיעו עיצה רעה. כשאתה נותן לו עיצה רעה, אז זה גם כן נחשב למשגה עיוור בדרך. סוג יוטט, ארור מתה משפט גר, יתום ואלמנה, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אשת אביו כי גילה כנף אביו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם כל בהמה, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחותו בת אביו או בת אמו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חותנתו, ואמר כל העם אמן. סוג חב"ד, ארור מכה רעהו בסתר, ואמר כל העם אמן. אומר רש"י מה זה נקרא מכה רעהו בסתר? על לשון הרע הוא אומר. מכה רעהו בסתר זה לא הכוונה שהוא פשוט נותן לו מכות בצד שאף אחד לא רואה, אלא כאן הכוונה שהוא מדבר עליו לשון הרע. זה נקרא שהוא מכה אותו בסתר. כן, הוא מדבר על חברו, זה נקרא לשון הרע. או כמו שיש מקומות שמבואר שאדם שכותב מה שנקרא כתבי פלסטר, כותב כל מיני פתקאות ודברים נגד מישהו אחר בלי לציין ולחתום את שמו, אלא הוא עושה את זה כמו שכן, הוא עושה את זה בלי זיהוי, זה נקרא מכה רעהו בסתר. עכשיו אומר רש"י, ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן 11 ארורים יש כאן. אם נספור בסך הכל יש 11 פעמים ארור, למרות שבפועל יש לנו 12 פעמים ארור. אם נספור, למה רש"י אומר 11? כי הפעם האחרונה, פסוק חפוו שנלמד עוד מעט, זה ארור כללי מאוד. כתוב ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. לעומת זאת, כשמדובר על ארורים שמציינים דברים פרטיים, יש לנו רק 11. כנגד 11 שבטים, יש כאן 11 ארורים, זה כנגד 11 השבטים. איזה שבט אנחנו לא מחשיבים, וכנגד שמעון לא כתב ארור, לפי שלא היה בליבו לברכו לפני מותו. שרבינו לא רצה לברך את שבט שמעון לפני מותו, מה הסיבה? מפני החטא של זמרי בן סלון, נשיא שבט שמעון שהיה, אז לכן משה רבינו לא רצה לברכו. אז אם כיוון שהוא לא רצה לברכו, אז הוא לא רצה להגיד כנגדו עניין של ארור שעניין של כללה. כיוון שמשה רבינו לא רצה לקרוא דבר את הלשון ברש"י, לפי שלא היה בליבו לברכו לפני מותו כשברך שער השבטים, לכך לא רצה לקללו. פסוק חפי, ארור לוקח שוחד להקות נפש דם נקי, ואמר כל העם אמן. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. פרק חפ"ח פסוק א', והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך פרי ויתנך ופרי אדמתך ופרי ואמתך, שגר על אפיך אלפיך והשטרות צונך. מסביר רשי מה הפירוש שגר על אפך, מתרגם את זה רשי ואומר ולדות בקרחה. זאת אומרת המילה על אפך זה כמו צון, כמו שיש לנו בתהילים את הפסוק אלופינו מסובלים, אלופינו הכוונה על הצון שלנו. שגר זה הוולד של הצון. למה קוראים לוולד שגר? שהבהמה משגרת ממהרה, שהיא יולדת אז היא משגרת. זה אומרים זה בלשון נקייה. אז מכיוון שכך אז קוראים לזה שגר על אפך, מה שיולדת הבהמה. זאת אומרת מה שיש לבן אדם יבול ברוך השם בצון שלו, אומרים עליו שזה יהיה מבורך. ואשתרות צונך, מה זה נקרא אשתרות צונך? אומר רש"י כתרגומו, איך הוא מקלוס מתרגם? ועדרי ענך, העדרים הרבים של הצון שלך. למה קוראים לזה אשתרות? ורש"י ורבותינו אמרו למה נקרא שמן אשתרות? אשתרות זה מלשון חוזק, כמו שכבר למדנו את הביטוי בתורה אשתרות קרניים היה לנו בתורה, וגם שם רש"י הסביר שזה לשון חוזק. למה פה לצון קוראים אשתרות צונך? אומר רש"י שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותן, מכיוון שנולדים לו הרבה עדרים אז הבעל הבית נהיה עשיר מאוד, אז הוא נהיה חזק, זה מחזק אותו, מחזיק אותו. כי השטרות הללו שהן סלעים חזקים, כמו השטרות קרניים זה סלע חזק, ככה השטרות צונך זה עצמו הברכה, שיהיה לו כל כך הרבה צון שהוא פשוט יהיה מזה עשיר וחזק. פסוק A, ברוך תנחה ומשרתך. אומר רש"י שני פירושים מה זה נקרא תנחה ומשרתך. פירוש ראשון אומר רש"י ברוך תנחה פירותך. תנחה או משרתך, מה הפירוש תנחה? תנחה זה הפירות שלך.
סל, סל.
למה? כי למדנו הרי בפרשה של הקודמת, בפרשה שלנו, למדנו בתחילת הפרשה, ושמת בתנה, שדיברנו על הביקורים, מה זה תנה? זה הכלי שמתוכו שמים את הפירות, אז על שם הכלי קוראים לפרי תנחה, זה הפרי ששמים בתנה. דבר אחר, ולפי זה, לפי הפירוש הראשון של רש"י, אז מה יהיה הפירוש? משרתך, לפי הפירוש הזה משרתך יהיה העיסה שלך, הבצק. אבל לפי הפירוש השני ברש"י אז גם תנחה וגם משרתך שניהם הולכים על פירות. יש סוג פירות שקוראים להם תנחה ויש סוג פירות שקוראים להם משרתך. ומה ההבדל? יש דבר אחר, תנחה זה סוג פירות כזה, זה דבר לך שאתה מסמן בסלים. זאת אומרת אם יש לך פרי שהוא לך כמו שמן יין ואתה רוצה לסנן אותו ולהפריד בין השמן לבין הפסולת של הזית או בין היין לבין הפסולת של הענב, אז אתה שם אותו בסל עם חורים, זה כמו מסננת כזו, וזה קוראים תנחה. או משרתך זה דבר יבש, זה פירות יבשים שאתה פשוט שם אותו בתוך סל. על כל פנים הפסוק הזה מדבר על ברכה שיהיה לנו בבצק בפירות, לפי שני הפירושים ברש"י. סיום דברי רש"י, דבר יבש שנשאר בכלי ואינו זב, זה ההבדל בין תנחה לבין משרתך. פסוק ו, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. פה לרש"י יש קושי ולכן הוא מסביר את מה שהוא אומר. לכאורה אם נגיד שהכוונה היא כפשוטו, העניין הזה שאדם יוצא, אז היה צריך להיות כתוב הפוך, קודם אתה יוצא ואחר כך אתה בא. אם אתה בא, פירושו שאתה יצאת קודם ואז חזרת. למה כתוב הפוך, קודם ברוך אתה מבואך וברוך אתה מצאתך? אומר רש"י כאן זה לא הכוונה כפשוטו, שאתה נכנס לבית ויוצא מהבית, אלא אומר רש"י ברוך אתה מבואך וברוך אתה מצאתך, שתהיה יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם. זאת אומרת, כמו שאדם מגיע לעולם אז אין לו שום חטאים, הוא נקי לגמרי, ואז הוא ברוך בבואך. אז אומרים ברוך אתה בצאתך, גם כשאתה יוצא מן העולם אחרי 120 שהוא יהיה לגמרי נקי ללא חטא כמו בעת שהוא הגיע.